today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, חי באדר שני תשפ"ד ד', מסכת בבא מציע, דף חפתת, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני וכל התורה נשמע בארצני, מחוץ אליו בתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזו היא תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בשיעה ארתה תשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת תקנ"ד, נתן נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלכסנדר זיסקינד, בן רבי משה מאורדנה, בעל יסוד ושורש העבודה. ובשנת תר"ש למד, נתן נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חנוך אניך, בן רבי פנחס הכהן לוינה, אדמור מאלכסנדר, בעל חשבה לטובה. ובשנת תפריש צדי עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלמה בן רבי אברהם שמואל בנימין סויפר בעל חוט המשולש. ובשנת תפשין למדלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של המשגיח רבי יחזקל בן רבי יהודה הלוי לוינשטיין, משגיח של ישיבת פונבז' בעל אור יחזקל. ובשנת תפשין סמך א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק שלמה בן רבי אברהם משה זילברמן, מייסד קהילת קודש אדרת אליהו. זכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, לעילוי נשמותיהם הגדולות. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו על העילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנרצחים הנטבחים הנשחטים והנשרפים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמד דם עבדיו השפוך תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, והמליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיץ שכונה עפר וירננו ועזימה לשחוקפינו ולשוננו רינה. אמן כן יהי רצון. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וסמיכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונה, נאמר לה אדוינו מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תראה מפחד לילה, מחצי עוף יומה מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים מפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצבל לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעונך פן תיגוף ואבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר בתנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ואהנהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו ואכבדהו, רחמים אסביהו, והראו בישועתי. מזמור צדי גימל, אדוינוי מלאך גאות לבש, לבש אדוינוי עוז יתעזר, אף תיקון תבל בל תימות, נכון כסעך מאז מעולם מטה. נשאו נערות אדוינוי, נשאו נערות קולם, יישאו נערות דחייה מקולות מים רבים, אדירים משברי ים. אדיר במרום אדוינוי, ידותיך נאמנו מאוד לביתך נאה בקודש, אדוינוי לאורך ימים. עוד מזמור ליום חמישי, מזמור קוף. מזמור לתודה ריאו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בואו שערה ותודה חצרותה בתהילה. עודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית כהרגלנו הטוב אל פתח שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, הוא אשר פותח את שיעור דפינו היומי. ועושים זאת על ידי מתן תשובות לשאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, הציימנו ללמוד את דפינו היומי בדף כוח, במסכת בבא מציע. שאלה הראשונה ששאלנו, אחד נותן סימנים ולשני יש סימנים ועד אחד מה יעשה המוצא והתשובה, יניח עד שיבוא אליהו, שאלה שנייה, עד מתי חייבים להכריז והתשובה לרבי מאיר עד שיידו בו שכינה ולרבי יהודה עד זין ימים עד אחרי שיעברו ג' רגלים? שאלה שלישית, לרבי יהודה עד מתי הכריזו בבית שני והתשובה לרבי יוסף ולרב עד שבעה ימים אחרי הרגל השלישי ולאביי תתווה ימים אחר הרגל השלישי? שאלה רביעית, כיצד מתאר המכריז את העבידה והתשובה לרב נחמן מכריז את סוג החפץ ולרבי יהודה מספיק להכריז שמצא עבידה? שאלה חמישית, הוועידה מצריכה טיפול, האם מחויב לטפל בה לעולם? והתשובה לא, אלא לאחר שימתין למעבד שיעור זמן שקבעו חזל לכל דבר ודבר, ימכור את הוועידה וישמור את דמיה. בשאלה האחרונה דף כוח הייתה, אם משתמש בפועל בדמי הוועידה, האם מחויב באחריותם? והתשובה, כותבים התוספות שבאופן זה לכל הדעות חייב באחריותם, כיוון שאף לרבי עקיבא הסובר שאסור להשתמש בהם, נחשב הדבר לשולח יד בפיקדון ומתחייב באחריות. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף כוח במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה לי קר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חי באדר שני תשפ"ד, קר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדף חפטט במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כוח עמוד ב' מן המשנה המצויה 16 שורות מתחילת העמוד. משנה פותחת במילים אמר את העבידה ולא אמר את סימניה, לא ייתן לו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמע הנקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו מבארת למי אין צריך להחזיר את העבידה. מצא עבידה ובא אדם ואמר את שם העבידה ולא אמר את סימניה, לא ייתן לו. והרמאי אדם החשוד ברמאות, אף על פי שאמר את סימניה, לא ייתן לו. וכותב הראש, אין מחזירים לרמאי רק בסימן שאינו מובהק, אבל בסימן מובהק מחזירים אפילו לרמאי. שנאמר, אומרת המשנה בספר דברים פרק חב ב' פסוק ב', הדרוש אחיך אותו, ופרשו חכמים לאל בזבזח עמוד ב', שכוונת הפסוק עד שתדרוש את אחיך אם הוא רמאי הוא או אינו רמאי, שאם הוא רמאי עליו להביא עידים שהעבידה שלו. ולא ייתכן לפרש את הפסוק כפשוטו, שהרי לא יעלה על הדעת שיתננו לו המוצא קודם שידרשנו המעבד, שהרי אין המוצא יודע מי הוא הבעלים. אלא כך יש לפרש, שבא התורה לומר, אתה המוצא דרשהו, דרוש את אחיך המעבד אם הוא רמאי או שאינו רמאי, כפי שפרשה הגמרא לאל בדף זך עמוד ב'. ותוספות לאל בדף זך עמוד ב', דיבור המתחיל דרשהו, בתירוצם הראשון אמרו שדין זה שאין משיבים לרמאי את עבידתו, אף אם הוא נותן סימנים, אינו אלא תקנת חכמים, והמשנה שמביאה את הפסוק על כך, אין זה אלא אסמכתא בעלמא, אבל לתירוצם השני, מן התורה אין משיבים לרמאי את עבידתו בסימנים. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. איתמר אומרת הגמרא, נאמר שנינו מחלוקת המוראים, רב יהודה אמר, עבידת המכריז. המוצא הוועידה עליו להכריז שמצא הוועידה מבלי להזכיר את שמה. ורב נחמן אמר גלימה מכריז עליו להכריז שמצא תלית ולא רק שמצא הוועידה. וכותב הריטב"א שמחלוקת האמוראים בסוגייתנו היא רק לאחר שרבו הרמאים, ולכן חשש רב יהודה לרמאי. אבל מעיקר הדין לכולי עלמא מכריז גלימה. כמבואר לאל בדף כ"ה עמוד א' שרבינה אומר שמכריז מטבעות דהיינו את שם הוועידה. מבארת הגמרא את מחלוקתם, רב יהודה אמר עבידת המכריז שמכריז רק שמצא עבידה מבלי להזכיר את שמה, מפני דעי אמרת גלימה מכריז, שאם תאמר שעליו להכריז שמצא תלית חיישינן לרמאי. יש לנו לחשוש שאדם רמאי ישמע את בעל העבידה אומר לשכניו שתליתו נאבדה ומכירו את סימניה, וילך ויאמר את הסימנים ויקח את התלית לעצמו, ולכן יכריז שמצא עבידה ברמאי לא יעלה על דעתו שזו התלית שהוא מכיר את סימניה. רב נחמן אמר גלימה מכריז על המוצא להכריז שמצא תלית, משום שלרמאי לא חיישין, אני לא חוששים לרמאות, אם כן, אם אנחנו חוששים לרמאות, אין לדבר סוף, מפני שגם אם יכריז שמצא הוועידה, יכול הרמאי לנסות ולומר מצא תלית ואילו סימניה. מקשה הגמרא ממשנתנו על רב נחמן הסובר שהמוצא צריך להכריז את שם הוועידה, תנן שנינו במשנה, אמר המאבד את שם הוועידה ולא אמר את סימניה, הרי זה לא ייתן לו. מקשה הגמרא, היא אמרת בישלמה, המשנה מובנת אם תאמר כרב יהודה שהוועידתה מכריז, שהמוצא מכריז שמצא עבידה, כמה שמלן מחדש את המשנה, שאף על גב דאמר המעבד שהעבידה היא גלימה, מכל מקום, כי לא אמר סימנים, כיוון שלא אמר את סימניה, לא מאדרין עלי, אין מחזירים לו אותה, אלא היא אמרת גלימה מכריז, אבל אם תאמר כרב נחמן שהמוצא מכריז שמצא גלימה, וכי אם אמר איהו, אם אמר המוצא מצאתי גלימה, ואמר איהו ואמר המעבד גלימה איבדתי, האם צריך עליה מימר? האם המשנה צריכה לחדש כי לא אמר סימנים לא מאדרין עלי, שאם לא אמר המעבד את סימניה אין מחזירים לו, הרי המעבד לא אמר כלום? ועל כוחך סוברת המשנה כרב יהודה שהמוצא מכריז רק שמצא עבידה. תרץ לגמרא, אמר רב ספרא, לעולם אפשר לומר שהמשנה סוברת כרב נחמן שגלימה מכריז. והמשנה מדברת במקרה שאמר יהו, אמר המוצא, גלימה מצאתי, ואמר יהו, אמר המאבד את הסימנים שלה. ומה היא, מה שאמרה המשנה לא אמר את סימניה? הכוונתה שלא אמר את הסימנים המובהקים דידה, את הסימנים המובהקים שלה. ואין הכוונה שהמאבד צריך לתת סימנים מובהקים שהרי מחזירים אבידה גם בסימנים שאינם מובהקים, אלא הכוונה שלא נתן סימנים טובים שראוי להחזיר בהם אבידה, אלא נתן סימנים גרועים, כגון ארוך וקצר. ככה תוספות לעיל בדף זך עמוד ב', דיבור המתחיל, ואנה. וכן אמורים הרשב"א והראש. שנינו במשנה והרמאי אף על פי שאמר את סימני הרי זה לא ייתן לו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא בראשונה, כל מי שעבדה לו אבידה היה נותן סימנים ונוטלה. מי שרבו הרמאים שאמרו את סימני האבידה אף שאינה שלהם, התקינו שיהיו אומרים לו צבע ועידים דלב רמאית וטולת האבידה. וכתב הרמח שמביאו השיטה מקובצת שכיום מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שכידוע אין שם רמאים או אנסים שמוסרים אבידה למלך. ואם יש כאלה, מודיע לשכני מקום שנמצאה בו אבידה ודי בכך. וכך נפסק בשולחן ערוך חושן משפט סימן ריש סמך זין, סעיף ג' מביאה הגמרא המעשה שבו יצריכו עדים, קיה דאבוה דרב פאפה, כמו המעשה שהאביו של רב פאפה ירחס לחמרה והשכחוה, עבד לו חמור ומצאו, ורצה אביו של רב פאפה ליטול את החמור על פי סימנים שנתן, עתה לקמי דרבא ברבונה, בא לפני רבא ברבונה, אמר לרבא ברבונה, זיל איתי סעד ידעב רמיית, לך ותביא עידים שאינך רמי, וטול, טול את החמור, אז על איתי סעדי, הלך והביא עידים, אמר לו, שאל רבא ברבונה את העידים, ידיתון בי דרמי הוא, האם יודעים אתם בו שהוא רמי, והעידים טעו וסברו שנשאלו, האם הם מכירים אותו שהוא אינו רמי? שכך בעצם היה צריך לשאול את העידים, האם מכירים אתם שהוא אינו רמי? ואמרו לאין, והשיבו העדים כן. אמר לו אביו של רב פאפה לעדים, אנה רמה אנה וכי רמי אני? אמרו לה, ישיבו לעדים, אנה לב רמי עד כאמרינה, אנחנו התכוונו לומר שאינך רמי. והתעוררה השאלה, האם רשאים העדים לחזור בהם? שהרי כלל הוא בעידות כאמור במסכת כתובות דף חי עמוד ב' שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. אמר רבא ברבונה מסתברה, מסתבר שאכן זו הייתה כוונת העדים מתחילה, שהרי לא מהייתי איני שחובת על הנפשי. אין אדם מביא עדים שיעידו לחובתו בבית דין, וכיוון שאביו של רב פאפה הביא את העדים הללו שיעידו עבורו, מסתבר שהתכוונו להעיד לטובתו. משמע מדברי הגמרא שלולי הסברה שאין אדם מביא עדים לחובתו, לא היו העדים יכולים לחזור בהם על פי ההלכה שכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. מקשה הריטב"א הרי נפסק להלכה במסכת בבא קמא בדף ע"ג עמוד א' שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. והעדים יכולים לחזור בהם עדותם בתוך כדי דיבור, ואם כן גם בלי הסברה שאין אדם מביא עדים לחובתו, יכלו העדים לחזור בהם תוך כדי דיבור. מתרץ הריטב"א שהעדים יכולים לחזור בהם מעדותם בתוך כדי דיבור דווקא כאשר הם חוזרים מעצמם מעדותם. אבל כאן העדים חזרו בהם מחמת גערת בעל הדין. ובזה לא מועיל תוך כדי דיבור. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי הגענו למשנה השנייה המצויה בדף כוח עמוד ב'. משנה זו עוסקת במוצא בעלי חיים שעבדו לבעליהם, ומבארת המשנה כיצד יש לנהוג בעניין הוצאות האוכל והטיפול בהם. אומרת המשנה כל אבידה שהיא דבר שעושה מלאכה ואוכל, כלומר שאפשר להאכיל אותו על ידי שכר פעולתו, כגון בעלי חיים כשור וחמור, שיכול המוצא להאכילם במעות שמקבל עבור עבודתם, יעשה ויוכל לזכור את הבהמות לעצמו, יזכיריהם לאחרים, ובמעות הסחירות יאכילם, ולא ימכור אותם ויחזיר לבעלים את המעות, כיוון שכל אדם נוח לו בבהמתו שמכיר אותה, ורגילה היא לעשות את רצון בעליה, ודבר שאין עושה ואוכל, כלומר בעלי חיים שאין אפשרות להאכילם את שכר פעולתם, כגון אבזים ותרנגולים, עם אחר וישיב לבעליו את המעות, שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ב', בהשבות עלו, מפרשים חכמים ראה אך תשיבנו לו, כלומר השתדל להשיב לבעלים את עבידתו, או את תמורתה, אבל אם מצאת בעל חיים שאינו עושה ואוכל בתאכילהו, ואחר כך תגבה מבעליו את מחצית דמיו תמורת ההוצאות שהוצאת על האכלתו, אין זו השווה. וברש"י משמע שעד חצי הדמים נוח למעבד, שהמוצא יוציא הוצאות על העבידה ובלבד שיקבל אותה ולא את דמיה. מבארת המשנה בדבר שאינו עושה ואוכל ומחרו המוצא כיצד ינהג במעות שקיבל. מה יהיה בדמים? שואלת המשנה מה יעשה המוצא בדמים שקיבל תמורת העבידה. רבי טרפון אומר ישתמש בהם המוצא וכיוון שהוא נהנה מהם לפיכך אם עבדו המעות חייב באחריותן ועליו לשלם לבעל העבידה את הדמים. רבי עקיבא חולק ואומר לא ישתמש בהם המוצא וכיוון שאינו נהנה מהם לפיכך אם עבדו המעות אין המוצא חייב באחריותן ואינו חייב לשלם לבעל העבידה את הדמים. זה המשנה השנייה שלנו בדף כוח עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שימצא אדם דבר שעושה ואוכל, לא ימכרנו אלא יעשה ויוכל. דנה הגמרא כמה זמן הוא צריך להשעות אצלו את האבידה ולטפל בה. שואלת הגמרא וכי לעולם צריך המוצא לתרוח לטפל בבעלי חיים שמצא? משיבה הגמרא אמר רב נחמן אמר שמואל המוצא צריך לטפל בבעלי חיים שעושים ואוכלים עד 12 חודש. ולאחר מכן רשאי הוא למוחרם את הדמים ישיב לבעלים. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא. כל דבר שעושה ואוכל כגון פרה וחמור מטפל בהם עד 12 חודש. ונחלקו הראשונים ממתי מונים 12 חודש, דעת הרמב״ם שמונים מיום המציאה, הטור סובר שמיום שסוחרם. מכאן ואילך אומרת הגמרא, שם את דמיהן ומוכרם, ומניחה מניח את המעות אצלו. כך אומר רש"י. אבל תוספות במסכת פסחים דף י"ג עמוד א' דיבור המתחיל מים מפרשים שכוונת הברייתא ומניחם שיניח את האבדה בידו, והיינו שהמוצא יכול לשום את שוויים של הבהמות ולקחתן לעצמו, ואין חושדים בו שישום אותם מתחת לשוויים האמיתי, כיוון שהוא עוסק במצוות השבת אבדה. אומרת הגמרא, והמוצא עגלים ושיחים שאינם עושים מלאכה מטפל בהם שלושה חודשים מכאן ואילך, שם את דמיהם ומוכרם ומניחם מניח את המעות אצלו, והמוצא אווזים ותרנגולים זכרים שאינם מטילים ביצים מטפל בהם 30 יום מכאן ואילך, שם את דמיהם ומוכרם ומניחם, מניח את המעות אצלו. אמר רב נחמן בר יצחק, תרנגולת המטילה ביצים דינה כבהמה גסה, שעושה בו אוכלת וצריך לטפל בה 12 חודש, שהרי הוא יכול להכילה את 100 ביצים. תן אינה מיחי, כך גם שנינו בברייתא. תרנגולת ובהמה גסה מטפל בהם 12 חודש מכאן ואילך, שם את דמיהן ומניחן. עגלים ושיחים מטפל בהם 30 יום מכאן ואילך, שם את דמיהם ומניחם. אבזים ותרנגולים וכל דבר שטיפולו מרובה מסחרו, מטפל בהם שלושה ימים מכאן ואילך, שם את דמיהם ומניחם. מקשה הגמרא סתירה בין שתי ברייתות. קשיא, מה נאמר בברייתא הראשונה שהעגלים ושיחים מטפל בהם שלושה חודשים, העגלים ושיחים של הברייתא השנייה שנאמר בה שמטפל בהם רק 30 יום. וכן קשה מהברייתא הראשונה שנאמר בה שהאבזים ותרנגולים מטפל בהם 30 יום, האבזים ותרנגולים של הברייתא השנייה שנאמר בה שמטפל בה רק שלושה ימים. תרץ את הגמרא, עגלים והשיחים, העגלים ושיחים לא קשה, אין סתירה בין הברייתות בניין עגלים ושיחים, כיוון דעד רעיה ועד פיתומה. הברייתא שנאמר בה שצריך לטפל בהם שלושה חודשים עוסקת במקרה שיש לממוצא מקום מרעה, ובתקופה שהדשאים גדלים שיכולים הם לרעות ואין תרחה בטיפולם והוצאות הטיפול בהם אינן מרובות. והברייתא שנאמר בה שמטפל בהם רק 30 יום עוסקת במקרה שאין למוצא מרעה חן לרעות אותם, ועליו להכילה ממה שבביתו וטיפולם מרובה ויקר, ולכן אינו צריך לטפל בהם יותר מ-30 יום. וכן אבזים ותרנגולים, האבזים ותרנגולים נמי לא קשה, אין סתירה בין הברייתות גם בעניין אבזים ותרנגולים, כיוון דעה ברב רבי דעה בזוטרי. הברייתא שנאמר בה שמטפל בהם שלושה ימים עוסקת באבזים ותרנגולים גדולים שאוכלים הרבה וההוצאות מרובות, ולכן אינו צריך לטפל בהם יותר מ-3 ימים. והברייתא שנאמר בה שצריך לטפל בהם 30 יום עוסקת באבזים ותרנגולים קטנים שאינם אוכלים הרבה והוצאות הטיפול בהם אינן מרובות. והרמ"ח פירש את ערוץ הגמרא להפך, שאבזים ותרנגולים גדולים, כיוון שהם יכולים לנקר באשפה מזונותיהם מצויים וההוצאות מועטות, ולכן צריך לטפל בהם 30 יום, ואילו הקטנים אינם יכולים עדיין לנקר באשפה וההוצאות מרובות, ולכן אינו צריך לטפל בהם יותר מ-3 ימים. שנינו במשנה ושאינו עושה ואוכל עם אחר, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה, והשבות הלא פירשו חכמים ראה אך תשיבנו לא ישתדל להשיב את האבדה כראוי, שלא יאכיל עגל עגלים, שלא ימכור רגל אחד כדי להכיל בדמיו עגלים אחרים, ולא שיח לשיחין, ולא ימכור שיח אחד כדי להכיל בדמיו שיחים אחרים, וכן לא ימכור אבזה כדי להכיל האבזים ולא תרנגול לתרנגולין. אז לכאורה משמע כאן בברייתא שאין להכיל כלל עגל בדמי עצמו אלא יש למוכרו מיד, אבל רש"י פירש במשנה שלא תאכילנו חצי דמיו, ומשמע שעת חצי דמיו נוח למעבד שכן יאכילנו. וכתב המהרש"א שאין כוונת הברייתא שאין להכיל עגל בדמי עצמו כלל, אלא שאם מצא שני עגלים שמחיר האחד הוא 100 ומחירו של השני 200, הייתי חושב שימכור את העגל ששווה 100 כדי להכיל בדמיו את העגל היקר ששווה פי 2 ממנו, וזה נוח למעבד, כיוון שזה לא מגיע לחצי מהסכום של כל האבדה שהוא 150. מחדש את הברייתא שלא יעשה כן, כיוון שעל ידי כך נמצא שאינו משיב את העגל הזו לבעליו כלל, אלא יש לו להכיל כל עגל עד סכום מחצית שוויו, ויחזירנו לבעליו והוא ישלם לו את ההוצאות. כך גם כותב רבינו חננאל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה מה יהיה בדמים, רבי טרפון אומר ישתמש, לפיכך אם עבדו חייב באחריותם. רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהם בדמים, לפיכך אם עבדו אין חייב באחריותן. במשנה מבואר שהנידון האם המוצא מתחייב באחריות דמי האבדה תלוי מותר לו להשתמש בהם, ומתוך כך מדייק את הגמרא, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי עקיבא ורבי טרפון בעניין אחריותו של המוצא לאבדה, אלא כשנשתמש בהם, אלא מחמת ההיתר שיש בידו להשתמש בדמי האבדה, אבל לא נשתמש בהם. אבל אם לא היה לו בזה היתר השתמשות עם עבדות דמי האבדה, היה המוצא פטור. שואלת הגמרא, למתי ותיופתא דרבי יוסף, האם נאמר שיש להקשות מכאן על דינו של רבי יוסף, דאיתמר דנו בבית המדרש מה דינו של המוצא השומר על האבדה. רבא אמר דינו כשומר חינם שפטור על גניבה ואבדה וחייב רק אם פשע, ורבי יוסף אמר דינו כשומר שכר שחייב בגניבה ואבדה, מפני שהוא מרוויח בשמירה זו שנפטר בכך מליתן צדקה לעני, כיוון שהוא עוסק במצווה, ועוסק במצווה פטור מעשיית מצווה אחרת באותה שעה. ובגמרא במסכת בבא קמא בדף נ"ו עמוד ב' נאמרו שני טעמים בדעת רבי יוסף. א', כיוון שיש לו הנאה בזה שאינו צריך לתת פרוטה לעני שבא לבקשו משום שהוא עוסק במצוות השבת אבידה, ועוסק במצווה פטור מן המצווה. ב', כיוון שהתורה שיבדה בעל כורחו אותו לשמור על האבידה. יש להקשות על רבי יוסף שהרבי משנתנו מבואר שכיוון שאין לו היתר השתמשות בדמי האבידה אינו חייב באחריותם, ואין לנו מחייבים אותו כדין שומר שכר שמרוויח בכך שנפטר מלתת צדקה לעני בשעה שעוסק במצווה הזו על טיפול באבידה. שיבה הגמרא אמר לך רב יוסף, לו רב יוסף היה בבית המדרש היה יכול לתרץ ולומר לך, בגניבה ועבידה דקולה על מה לא פליגי דחייה, וכן לדברי הכל, דהיינו גם לרבי טרפון וגם לרבי עקיבא, שומר עבידה נחשב שומר שכר וחייב בגניבה ועבידה. כי פליגי כל מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי טרפון היא, האם שומר עבידה מתחייב באונסין דשואל? האם הוא חייב באונס כדין שואל? רבי טרפון סבר שרו לרבנה להשתמוש בגביו, התירו לו חכמים להשתמש בדמי העבידה, ואבי לשואל עליו, מחמת כן דינו כשואל וחייב באונסין? ורבי עקיבא סבר לא שרו לרבנה להשתמוש בגביו, לא התירו לו חכמים להשתמש בדמי האבידה, איל כך לא אבי שואל עליו, לפיכך אינו נחשב שואל ואינו חייב באונסין. מקשה הגמרא, יחי אם כן, שכל הנידון במשנה הוא רק לגבי חיוב אונסין, לפיכך דאמר רבי עקיבא למה לי? מדוע כתבה המשנה רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהם, לפיכך אם עבדו אינו חייב באחריותן, הרי מכיוון שאסור לו להשתמש, הדבר פשוט שאינו חייב באונסין, ולמה שיעלה על דעתנו לחייבו? מבארת הגמרא את הקושייה. היא אמרת בישלמה, אמנם היה הדבר מיושב אם היית אומר שבגניבה ועבידה הוא דפליגי שמחלוקתם של רבי עקיבא ורבי טרפון היא. האם שומר עבידה מתחייב בגניבה ועבידה? היינו דקטני, מובן בכך מה שכתבה המשנה, רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהם במעות שקיבל ממכירת העבידה. ולפיכך אם עבדו המעות אינו חייב באחריותן, כלומר שפטור מגניבה ועבידה, והטעם שהוא צריכה המשנה להשמיע כן. כיוון דסל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר שהמוצא את העבידה. שומר שכרה והיו כדי רב יוסף, כמו רב יוסף הסובר שכל מוצאי אבידה דינו כשומר שכר, מחמת שנפטר מנתינת פרוטה לעני, ולכן בגניבה ואבידה מחייב ומתחייב, אף אם לא יהיה לו היתר להשתמש במעות, כמה שמלן, לכן חידשה המשנה ואמרה, לפיכך, אם עבדו אינו חייב באחריותן. אשתא דאמרת, עכשיו שרבי עקיבא סובר שלא ישתמש בהם, שאין לו היתר שימוש באבידה, שומר שכר לא אבי, אינו נחשב שומר שכר ולא מחייב, אינו מתחייב בגניבה ואבידה. אלא יאמרת, אבל אם תאמר כשיטתו של רב יוסף שבגניבה ועבידה דקולה על מה לא פליגי דחייב, שאין מחלוקת בדבר, שמוצא עבידה נחשב שומר שכר וחייב בגניבה ועבידה, וכי פליגי באונסין ושואל, וכל מחלוקתם היא האם המוצא מתחייב מחמת היתר השימוש כדין שואל שחייב באונסין, יהיה קשה, מהי לפיכך דרבי עקיבא, לאיזה צורך הזכירה המשנה בדברי רבי עקיבא, לפיכך אינו חייב באחריותן? אחי מבא אלה למתנה, הלא כך היה למשנה לכתוב, רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהם, ואנה ידענה דקיימא דלא ישתמש בהם, ממילא הייתי יודע שכיוון שאסור למוצא להשתמש במעות שקיבל ממכירת האבידה, לאף שואל אבי, אינו נחשב שואל ואינו חייב באחריותן. וקשה אם כן, לפיכך די רבי עקיבא, למה לי? מדוע כתבה המשנה בדברי רבי עקיבא, לפיכך אינו חייב באחריותן? תרץ את הגמרא מה שכתבה המשנה בדברי רבי עקיבא, לפיכך אינו חייב באחריותן, ומשום לפיכך די רבי טרפון. היות ולגבי רבי טרפון נאמר במשנה שהמוצא ישתמש במעות, ולפיכך אם עבדו חייב באחריותן, אגב זה נקטה המשנה גם כך בדברי רבי עקיבא את המילה לפיכך. וממשיכה הגמרא ומבארת, ולפיכך דרבי טרפון למה לי? מה הטעם שהוא צריכה משנה להזכיר בדברי רבי טרפון שמתיר להשתמש במעות לפיכך אם עבדו חייב באחריותן? מבארת הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת רבי טרפון, כיוון דשרו לרבנה להשתמוש בגביו, כיוון שהתירו לו חכמים להשתמש במעות שקיבל ממכירת האבידה, כיוון דהשתמש בגביו דמי, הוא נחשב כמי שהשתמש בהם והרי הוא כשואל וחייב באחריותן אף של אונסין. ומשום כך אמר רבי טרפון את המילה לפיכך, כלומר מחמת היתר השימוש לבדו הוא מתחייב באונסין. שואלת הגמרא כיצד ניתן לפרש בדברי רבי טרפון לשיטת רב יוסף, לפיכך אם עבדו חייב באחריותן שחייב המוצא גם באונסין, והעבדו קטני, הרי בלשון המשנה אם עבדו, מבואר שחייב רק באבידה כמו שומר שכר, אבל אינו חייב באונסין כשואל. תרץ את הגמרא שיש לפרש תיבת עבדו שכתבה המשנה כדי רבא, כמו שפירש רבא בעניין אחר, דאמר רבא לקמן בדף נויח עמוד א', דף נ"ח עמוד א', שמה שכתבה המשנה נגנבו, במשנה במסכת שקלים פרק ב' משנה א' לעניין השקלים שהיו תורמים בכל שנה, כל אחד מישראל, נאמר שכאשר בני העיר שלחו את שקליהם ביד שליח ונגנבו או עבדו, השליח פטור. אז מה שכתבה המשנה נגנבו, כוונתה לגניבה בליסטי מזוין, הנושא עם כלי נשק שדינו של השומר כאנוס כיוון שאינו יכול לעמוד כנגדו. וכן מה שאמרו עבדו, יש לפרש באופן שטבעה ספינתו בים ועבידה כזו אונסי. וכמו כן יש לפרש לדעת רב יוסף שכוונת משנתנו באומרה עבדו, שהמעות עבדו באונס, ואפשר לפרש את המחלוקת לעניין אונסין, האם מותר לו להשתמש במעות העבידה ומשום כך דינו כשואל וחייב באונסין, או שאין לו יותר שימוש ופטור באונסין. אולם מכל מקום לדעת הכל חייב כדין שומר שכר בגניבה ועבידה, או כפי שפירש רב יוסף. פוסקת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי טרפון, שמותר למוצא להשתמש במעות שקיבל ממכירת העבידה. מביאה הגמרא מעשה בעניין זה, ביד רחבה, יש גורסים בבי רחבה, דהיינו בביתו של האמורה רחבה, אבל לאנו זוז לדיית מהיו מעות של יתומים שהופקדו אצלו. עתה לקמדי רב יוסף בר רחבה לפני רב יוסף ואמר לי ושאל אותו, מהו להשתמוש שבגביו, אם רשאי אני להשתמש במעות של היתומים המופקדים אצלי? אמר לי, השיב לו רב יוסף, אחי אמר רב יהודה, אמר שמואל, כך אמר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרבי טרפון שמותר למוצא להשתמש במעות שקיבל ממכירת האבידה, וכמו כן יש להתיר לנפקד להשתמש במעות שהופקדו בידו. אמר לי, אביי, לרב יוסף רבו, בלב התמר עליו וכי לא נאמר, על דין זה אמר רבי חלבו, אמר רבונה, אמר רבי חלבו בשמו של רבונה, לא שענו לו, אמר רבי טרפון שמותר להשתמש במעות אלא בדמי האבידה, במעות שקיבל ממכירת האבידה, הועיל וטרח בה באבידה מתחילה קודם שמחרה, כפי ששנינו לאל בנפקוח עמוד ב' שבתחילה עליו לטפל באבידה ורק לאחר זמן רשאי הוא למוכרה. אבל מעות האבידה כשמצא מעות עצמם, באופן שחייב להכריז כגון שמצא מעות בכיס או שלוש מטבעות עשיות כמגדלים כמבואר לאל בדף חפי עמוד א', דלא תרח בהו שאין למוצא תרחה בשמירתם, לא, לא נתנו לו חכמים יותר השתמשות, ואני אותם מעות של יתומים שהופקדו אצל רחבה כמעות אבידה דמו, דינם כמוצא מעות שאין לו תרחה בשמירתם ואין טעם להתיר לו את השימוש בהם. אמר לי, השיב רב יוסף לרחב, אזיל לך, כיוון דלא שב כולי דאשרי לך, לא הניחו לי להתיר לך להשתמש במעות. ולכאורה קשה, שבמה שאמר לו שלא הניחו לי להתיר לך, יש איסור משום לא תלך רחיל. כמבואר בגמרא במסכת סנהדרין בדף חפטט, שאסור לדיין היוצא מבית דין לומר, אני מזכה ופלוני מחייב. אלא צריך לומר שכיוון שרחב עצמו היה בבית המדרש והתלמידים ראו את הדין ודברים שהיה שם, לכן לא היה שם איסור של הולך רחיל במגלה סוד. כך מביא השיטה מקובצת לדעתו של רבינו יהונתן. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף חפטט עמוד ב'. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת כיצד המוצא צריך לטפל באבידה שהיא בעל חיים, באה המשנה לבאר כיצד יש לטפל בשאר סוגי האבידות ולשומרם שלא יתקלקלו, מתי ובאיזה אופן מותר לו להשתמש באבידה. אומרת המשנה, מצא ספרים, ורש"י מפרש שהספרים בזמנם היו עשויים בגלילה, כן ספר תורה שלנו. אם כן, מצא ספרים שאם ישעו זמן רב מבלי לפותחם, יכולים הם להתקלקל, קורא בהם המוצא אחד ל-30 יום, שמתוך שהתירו לו לפותחן, יכול לקרוא בהם אף על פי שאפשר שיקלקל בקריאתו את הספר, אומר המאירי. ואם אינו יודע לקרות גוללן מתחילתם לסופם כדי שיכנס בהם אוויר, ואף שקורא בהם, אבל לא ילמוד בהם בתחילה, דבר שעדיין לא למד, שבאופן זה צריך לשעות הרבה במקום אחד, ותתבלה היריעה מחמת השימוש, מרוב השימוש. וכן לא יקרא אדם אחר ביחד עמו, מפני שזה מושך לכאן וזה מושך לכאן, והספר עלול להיקרא. מצא כסות בגד מנערה, אחד ל-30 יום, ושוטחה באוויר לצורכה, כדי שישלוט באוויר ולא יאכלה נואש. אבל לא ישטח את הכסות לכבודו, כגון לקשט בה את ביתו. מצא כלי כסף וכלי נחושת שלצורך שמירתם יש לתנם בקרקע ויש לחוש שיתפשו שם. משתמש בהם לפרקים לצורכן. אבל לא ישתמש בהם לזמן מרובה שעלולים לבוא משום כך לשוחקן, על ידי שנשחקים נפסדים. וכפי שהתבהר בגמרא, לא ישתמש בסוג תשמיש שהכלים נשחקים על ידו, שכלי כסף משתמש בהם בחמים, אבל לא בצונן מפני שמשחירם. וכלי נחושת משתמש בהם בחמים אבל לא באש מפני שנשחקים בכך. מצא כלי זהב שאינם מעלים חלודה מחמת הקרקע וכלי זכוכית שעלולים להישבר. לא ייגע בהם עד שיבוא אליהו הנביא ויגלה למי הם שייכים. מבאר את המשנה שאם אין זה לפי כבודו ליטול את האבידה הוא פטור מהשבתה. מצא סק או קופה, סל גדול וכל דבר שאין דרכו של המוצא ליטול, כגון שהוא אדם חשוב, שאין דרכו ליטול אף חפץ שלו ברשות הרבים ולהכניסו לבית שמור, כיוון שאין זה לכבודו, הרי זה לא ייטול, אינו חייב ליטול את האבידה ולטפל בהשבתה. כפי שתבהר הגמרא לקמן לדף למד עמוד א' שלמדים מהפסוק והתעלמת פעמים שאתה מתעלם. זוהי המשנה שלנו בדף חפטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דין בעניין מוצא תפילין. אמר שמואל, המוצא תפילין בשוק שם דמיהן, עומד את שוויים של התפילין ומניחן לאלתר ומניח את הדמים אצלו. מקשה רבינה על דברי שמואל ממשנתנו, מה טיב רבינה? הקשה רבינה, שנינו במשנתנו, מצא ספרים קורא בהן אחד ל-30 יום, ואם אינו יודע לקרות גוללן, משמע במשנה שגוללן אין כן, אבל שם דמיהן מניחן לא. כלומר, כל מה שהתירו חכמים למוצא האבידה היה רק לגלול את הספר כדי שלא יתקלקל, אבל לא התירו לו לשום את האבידה ולהניח אצלו את המעות. וקשה על שמואל שהתיר למוצא תפילין לשומם ולהניח את הדמים אצלו. מתרץ לגמרא, אמר אביי, תפילין בי ברחבו משכח שכיחי, ספרים לא שכיחי. אצל ברחבו שהיה סופר באותו הזמן, גם מבואר במסכת מגילה בדף חי עמוד ב' שאביי יתיר לברחבו לכתוב תפילין ומזוזות שלא מן הכתב. אז אצל ברחבו שהיה סופר באותו הזמן מצויים הרבה תפילין למחירה, ולכן יתיר שמואל לשום את דמיהם ולהשתמש ולשמור אצלו את המעות, כיוון שכשיבואו הבעלים יוכלו בקלות לקנות תפילין באותם המעות. והרמב"ם הלכות גזלה ועבידה פרק י"ג הלכה י"ד כתב בטעם היתר מכירת תפילין, משום שתפילין מצויים ביד הכל ואינם עשויים אלא למצוותם בלבד. וביאר אסמה שבשאר הדברים אף שמצויים לקנותם מכל מקום אין לו רשות למוכרם, כיוון שחביב לאדם להשתמש בדבר שרגיל בו, אבל תפילין של תכליתם אלא למצווה בלבד, אין אדם רגיל להקפיד אם יוצא באילו או באחרים. אבל משנתנו שלא יתירה למוצא למוכרם מדברת בספרים שאינם מצויים בשוק לקנותם, ולכן אף אם ייתן לבעלים את המעות שקיבל תמורת הספר, ייתכן שלא ימצא היכן לקנות ספר כמו זה שעבד לו. מביאה הגמרא ברייתא שדנה באופני השמירה על ספר תורה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שואל ספר תורה מחברו, הרי זה לא ישילנו לאדם אחר, ויכול השואל לפותחו וקורא בו, ובלבד שלא ילמוד בו דבר שעדיין לא למדו ועתה לומדו בתחילה. שבאופן זה צריך לשעות הרבה במקום אחד, ונמצאת היריעה מתבלה מרוב שימוש. אלא אם כן, הוא שאל את הספר תורה על דעת כן, אומר המאירי. ולא יקרא אדם אחר ביחד עמו, מפני שזה מושך לכאן וזה מושך לכאן, עלול הספר להיקרא, וכן המפקיד ספר תורה אצל חברו הנפקד גוללו מתחילתו לסופו כל 12 חודש, וכשגוללו, אם רוצה פותחו וקורא בו, אבל אם בשבילו לצורך לימודו ולא לצורך הספר פתחו, אסור לנפקד לעשות כן. סומכוס אומר בספר תורה חדש שממהר להתאפש פותחו כל 30 יום, ובספר תורה ישן שאינו ממהר להתאפש פותחו כל 12 חודש. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אחד זה ספר תורה חדש ואחד זה ספר תורה ישן פותחן אחת ל-12 חודש. דנה הגמרא עכשיו בדברי הברייתא, אמר מר, אמר חכם, שנינו בברייתא, השואל ספר תורה מחברו הרי זה לא ישילנו לאחר. שואלת הגמרא, מה עירי הספר תורה אפילו כל מי לנמי, מדוע נקת התנא דווקא ספר תורה שאסור לשואל להשאיל לאחר? הרי גם שאר דברים שאינם יכולים להתקלקל בנקל אסור לשואל להשאיל לאחר, כמו שמצינו דאמר רבי שמעון בן לקיש במסרת גיטין בדף כ"ט עמוד א', ששנינו במשנה שם, השולח גט בארץ ישראל הרי זה משלחו ביד אחר, ואם אמר הבעל השליח שקודם נתינת הגט לאישה ייטול ממנה חפץ פלוני, אין השליח רשאי לשלוח אחר תחתיו, משום שאין רצונו של הבעלים שיהיה פקדונו ביד אחר. ואמר על כך ריש לקיש, כאן במשנה הזו שנה לנו רבי שסידר את המשניות, אין השואל רשאי להשאיל ואין הסוחר רשאי להזכיר, ואם כן מדוע נקת התנא בברייתא דווקא ספר תורה שאינו רשאי להשאיל לאחר, והרי דין זה שייך בכל החפצים. משיבה הגמרא, אכן דין זה שייך בכל החפצים, ומכל מקום ספר תורה יצריך עלי. נצרח התנא להשמיענו זאת בספר תורה, שכן לא היינו יודעים זאת מהדין הרגיל שאין השואל רשאי להשאיל. מהו דתי, מה היה מקום לומר שהמשאיל ספר תורה אינו מקפיד על השואל אם ישאילנו לאחר? כיוון דניחא ליניש דתעביד מצווה בממוני, נוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו, כמה שמלן, לכך משמיענו הטענה, שגם בספר תורה מקפיד הבעלים שלא ישאילנו השואל לאדם אחר, ללא רשותו. ואף על פי שמבואר כאן שאין אומרים שנוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו, מכל מקום מצינו בכמה מקומות שאמרו להלכה, שנוח לו לאדם שיעשה מצווה בממונו. וכך פוסק השולחן ערוך באור החיים, סימן י' סעיף ד', שמותר ליטול תלית חברו ולברך עליה. ובהיר הריטב"א שבספרים, כיוון שיכולים להיקרא, חושש הבעלים לקליקול הספר ומקפיד שלא ישתמשו בו, שהרי יצא שכרו בהפסדו, כי היום או מחר לא יהיה לו ספר במה ללמוד. והשך כתב שגם בתפילין מותר להשתמש בהם רק בדרך הרי, אבל כשרוצה שיהיו כשלא ממש, להשתמש בהם בקביעות, אף אם יפסידם בדרך תשמישם אסור. ובספרים אפילו בדרך הרי אסור לכתחילה, מפני שרגילים להיקרא ולהתשתש. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא שהובא לאל, שנינו בברייתא אדם השואל ספר תורה פותחו וקורא בו. שואלת הגמרא פשיטא, הרי הדבר פשוט שאדם השואל ספר תורה מותר לו להשתמש בו, ואלא למה ישי למיני? שאם לא כן לצורך מה שאל את הספר, משיבה הגמרא, לא הביא התן הדין זה, אלא משום דסייפה יצטריך אלי. התן רצה להשמיע לנו את הדין שהובא בסייפה, ובלבד שלא ילמוד בו דבר שהוא לומדו בתחילה, ומשום כך ישמיענו התן גם את הדין ברישה, לגבי שואל ספר תורה שרשאי הוא לקרות בו. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא, שנינו בברייתא, וכן המפקיד ספר תורה אצל חברו גוללו מתחילתו לסופו כל 12 חודש. ואם רצה פותחו וקורא בו, והבינה הגמרא, שאם הוא רוצה מותר לו לקרוא בספר אף לצרכיו, שהרי לצורך הספר די במה שגוללו. שואלת הגמרא, מה יביד את הגבי? מה מעשיו אצל הספר? כלומר, מדוע שיוכל לקרוא בספר, ועלו הוא אינו שואל אלא רק שומר? וטוב, ויותר מזה יש להקשות על מה שממשיכה הברייתא. אם בשבילו פתחו, אם לצורכו ולא לצורך הספר פתחו, הדין הוא שאסור לנפקד לעשות כן, וקשה. אמרת, הרי בתחילת הברייתא אמר התנא פותחו וקורא בו, ומשמע שמותר לנפקד להשתמש בספר אף לצורכו. משיבה הגמרא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, אם כשהוא גוללו את הספר כדי שלא יתפש פותחו וקורא בו, הדבר מותר. אבל אם בשבילו פתחו ולא לצורך הספר, הדבר אסור. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא, שנינו בברייתא סומכו סומר בספר תורה חדש שממהר להתאפש על השומר לפותחו כל 30 יום. ובספר תורה ישן שאינו ממהר להתאפש פותחו אחת ל-12 חודש. רב לזר בן יעקב אומר, אחד זה ספר תורה חדש ואחד זה ספר תורה ישן, פותחם אחד ל-12 חודש. שואלת הגמרא, נמצא ששיטת רבי לזר בן יעקב, היינו תנא קמא. הרי שיטת תנא קמא, שהרי מדברי סומכוס שחילק בין ספר תורה חדש לספר תורה ישן, משמע שתנא קמא סובר שלעולם פותחם רק אחת ל-12 חודש, וזו גם שיטת רב לזר בן יעקב. משיבה הגמרא, אלא אימה, אמור כך. רב לזר בן יעקב אומר, אחד זה ואחד זה ספר תורה חדש וספר תורה ישן, פותחם אחת ל-30 יום. וכותב רש"י, שכמחלוקת התנאים בברייתא הזו לגבי זמן חובת הגלילה בספר תורה ופיקדון, כך נחלקו לגבי אבידה. והמשנה שסתמה אחד ל-30 יום היא כרב לזר בן יעקב. אבל הרמב״ם הלכות שאלה ופיקדון פרק ז' הלכה ד' לגבי יפקיד ספר, פסק שיש לגוללו אחת ל-י"ב חודש וכתנא קמא. ולעניין אבידה, בהלכות גזלה ואבידה פרק י"ג הלכה י"ג, פסק אחד ל-30 יום כסתם משנה. והיינו שסובר שמחלוקת התנאים היא רק בפיקדון. ומבאר השח את העמו של הרמב״ם, שבפיקדון יש לגוללו רק אחד ל-י"ב חודש, כיוון שהפקידו מדעת ולא אמר לו שצריך לגוללו כל 30 יום. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אבל לא ילמוד בו בתחילה ולא יקרא אחר אמו. שואלת הגמרא, ורימינו, יש להקשות על משנתנו סתירה ממה ששנינו בברייתא. המוצא ספר לא יקרא בו פרשה וישנה ויקרא פעם שנייה, ולא יקרא בו פרשה ויתרגם, אסור לו לתרגם את הפרשה אחר שקורא אותה, שבאופנים אלו נמצא הספר פתוח זמן רב, עלול להתקלקל, ולא יפתח בו יותר משלושה דפים בבת אחת, ולא יקראו בו שלושה בני אדם יחדיו בכרך אחד. מדברי הברייתא שאוסרת על שלושה בני אדם יחדיו לקרוא בספר, יש לדייק שדווקא שלושה בני אדם אסורים לקרוא ביחד. השניים קוראים, אבל שני בני אדם מותרים לקרוא ביחד, ואילו במשנתנו מבואר שאסור לשניים לקרוא ביחד. מתרצת הגמרא, אמר אביי, לא קשי, אין סתירה בין הברייתא למשנה. כאן משנתנו שאוסרת אף על שני בני אדם לקרוא יחד, מדברת באופן שהם קוראים בעניין אחד, שאז יש לאסור, כיוון שדרכם של שניים הקוראים בעניין אחד, שכל אחד מושך את הספר אליו, ויש לחשוש שהספר ייקרא. כאן, אבל בברייתא אוסרת רק שלושה בני אדם לקרוא, אבל שניים מותרים הם לקרוא יחד, מדובר שהם קוראים בשני עניינים שונים, שכל עניין נמצא בדף אחר, שכל אחד יכול לקרוא בלי למשוך את הספר. כך מפרש רש"י, אבל הרמב״ם הלכות גזלה ואבידה פרק י"ב הלכה י"ג פירש להפך, שבשני עניינים אין קוראים, שמא ימשוך זה וימשוך זה בעיקרה הספר, ובעניין אחד קוראים ואין לחשוש שיקרא. שנינו במשנה, מצא כסות מנערה אחד ל-30 יום. הקשה הגמרא, לממרא, אם יש לומר כמו שמשמע במשנה דנעור מעלילה, שנעור מועיל לשמירת הבגד. ואמר רבי יוחנן, והרי רבי יוחנן אמר בדרך מליצה, כדי ללמד דרך ארץ, מי שיש לו גרדי אומן בתוך ביתו, מי שיש לו עורק בגדים בתוך ביתו, ינער כסותו בכל יום, כיוון שהניעור מזיק לבגד, ולכן רק מי שיש לו עורק בגדים בביתו, שיערוג לו בחינם בגדים חדשים, יכול לנער את כסותו בכל יום. כי יהיה מי שיתקן את מה שיקרה, ואם כן קשה, מדוע אמרה המשנה שהמוצא ינער את הבגד אחד ל-30 יום? הרי ניעור הבגד לכאורה משמע שמזיק לבגד. תרצת הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, כוונת רבי יוחנן היא, כשמנער בגדיו בכל יום שאז קשי לה, הניעור קשה לבגד, אבל לנער אחד ל-30 יום מעלי לה, מועיל לשמירת הבגד. היבה את אימא, ואם תרצה, אומרת הגמרא, תתרץ לא קשיה. אין כאן סתירה, כיוון דה, משנתנו שאמרה שהמוצא צריך לנער את הבגד מדברת בחד, ואדם אחד שמנער את הבגד שאינו מזיק בכך לבגד, והב דברי רבי יוחנן שהניעור מזיק לבגד הם בתרי, באופן ששניים מנערים, שאז הם מותחים את הבגד יותר מדי ומזיקים לבגד. תירוץ שלישי, בית אימא, אם תרצה תאמר, לא קשי, אין כאן קושייה. המשנתנו עוסקת בניעור הבגד בידה, ביד שזה מועיל לבגד, והדברי רבי יוחנן זה באופן של ניעור בחוטרה, במקל שהבגד עלול להיקרה. תירוץ נוסף, בית אימא, אם תרצה תאמר, לא קשי, אין סתירה. הדברי רבי יוחנן בדעמרה, בבגד של צמר שעל ידי הניעור הוא עלול להימתח ולהיקרה, והמשנתנו שאמרה שעל המוצא לנער את הבגד מדברת בדקיטנה, בבגד של פשטן. ואילו הריף והרמב״ם פירשו להפך, שדווקא בשל צמר מנער. לאל הביאה הגמרא הוראה של רבי יוחנן בהנהגות מהם יש ללמוד דרך ארץ. אגב, זה מביאה הגמרא הוראות נוספות של רבי יוחנן בהנהגות של דרך ארץ. אמר רבי יוחנן, כסד חרשין עדיף לאדם שישתה מכוס שהוכן על ידי מחשפים, ולא ישתה כסד לפושרין, כוס של מים פושרים שלא רתחו כל צורכן, שמזיקים לגוף האדם. מברר את הגמרא את מאמרו של רבי יוחנן ולא אמרן, דבר זה ששתיית מים פושרים מזיקה לגוף לא אמרנו הוא, אלא כשהוחמו בכלי של מתכות, אבל כאשר הוחמו בכלי חרס, לאיטלן בא, אין לנו את החשש בזה. ובכלי מתחות נמי לא אמרן, וגם בכלי מתחות לא אמרנו שיש לחשוש, אלא זה לא צוויץ. שהמים לא רתחו כל צורכם, אבל זה צוויץ, אם רתחו המים כל צורכם, אף שהתקררו לאחר מכן ונעשו פושרים, לאיטלן בא, אין לנו חשש כזה. ולא אמרן ולא אמרנו ששתיית מים פושרים מזיקה לגוף, אלא זה לא שדבי צבעה, שלא נתן במים הסבים או תבלין שרגילים לתת בתוך המשקה, אבל שדה בצבעיה, אבל אם נתן במים הסבים או תבלין, לאיטלן בא, אין לנו חשש בזה. מביאה הגמרא הוראות נוספות מרבי יוחנן בענייני דרך ארץ, ומתוך כך ילמד אדם במה שלא להרגיל את עצמו, אומר רש"י. ואמר רבי יוחנן, מי שהניח, מי שהוריש לו אביו, מעות הרבה ורוצה לאבדן, והריטב"א והמאיר יגרסו מי שהניח לו אביו מעות של ריבית, ולכן היורש רוצה לאבדם, ילבש בגדי פשטן וישתמש בכלי זכוכית ויסקור פועלים ואל יישב עמהם לראות האם הם עושים את מלאכתם כראוי. מבארת הגמרא מה שאמר רבי יוחנן, ילבש בגדי פשטן, כוונתו בקיטנה רומיתה. בגדי פשטן הבאים מרומי והם יקרים מאוד ודרכם להתבלות מהר, ומה שאמר וישתמש בכלי זכוכית, כוונתו בזוגית החיוורתה, זכוכית לבנה שיקרה מאוד ונשברת בקלות. ומה שאמר שיסקור פועלים ואל יישב עמהם. תרגומה, פירוש הדברים בתורי, בפועלים המנהיגים את שבריו של בעל הבית ועל ידם נעשית חרישת הקרמים ובצירתם. דנפיש פסידיו, שבאופן שאין משגיחים עליהם נגרם הפסד מרובה, כיוון שאין דרך הפועלים לחוס על ממונו של בעל הבית, ומוליכים את השברים מעל הגפנים והנטיות ומקלקלים אותם, וגם השברים ניזוקים מזה. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל בתורי, מביאים את גרסת רבינו חננאל בתברי. כלומר, הפועלים מוליכים את השברים לחרישה ואינם מעמיקים את המחרישה שלושה טפחים, ואין הזרע נקלט היטב. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שותחה לצורכה, אבל לא לכבודו. היבא אלו הסתפקו חכמי הגמרא, לצורכו ולצורכה מהי? האם מותר להשתמש בכסות לצורכו בשעה שהוא שותח אותה לצורך הכסות? מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה מלשון המשנה ששנינו בה, שותחה לצורכה. ומשמע שלצורכה אין, לצורך הכסות מותר לשתוח את הכסות, אבל לצורכו ולצורכה. אבל אם הוא שותח את הכסות גם לצורך עצמו וגם לצורך הכסות, לא, אסור. דוחה הגמרא ואומרת, אין הסיפה, הרי מה שנאמר בסיפה של המשנה, אבל לא לכבודו. משמע שלכבודו הוא דלא. שאם הוא שותח את הכסות רק לכבודו, הרי זה אסור, על לצורכה ולצורכו. שפיר דמי, אבל אם הוא שותח את הכסות גם לצורך הכסות וגם לצורך עצמו, מותר. ואם כן נמצא שהדיוק מהרי שבדיוק מהסיפה סותרים זה את זה. אלא מעלק על המשמע מינה, אלא על כוחך שאין לדייק מהמשנה ואי אפשר לפשוט ממנה את הספק. פושטת לגמרא את הספק ממה ששנינו לגבי מוצא קצות, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו לגבי מוצא קצות, לא ישתכן לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד, לא על גבי יתד לצורכו לצורך עצמו, אבל ישתכן על גבי מיטה ועל גבי מגוד לצורכה לצורך הקצות. ואם נזדמנו לאורחים, לא ישתכן לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד, בין לצורכו ובין לצורכה, משום שגם כשהוא שותח לצורך הקצות הוא מתכבד בזה בפני האורחים, ומוכח מכאן שאסור לשתוח לצורכו ולצורכה. דוחה הגמרא, לעולם אפשר לומר שמותר לשתוח את הקצות לצורכו ולצורכה, אבל שי ניאטם שונה אופן זה שנזדמנו לאורחים, כיוון דמיקלה כלילה, שעל ידי שטיחת הכסות הוא שורף אותה, כלומר מזיק לה, אם משום עינה, אם משום גנבי, או משום שתשלוט בה עין הרע של האורחים, או משום החשש שמה יגנבו האורחים. פושטת הגמרא את הספק ממה ששנינו לגבי עגלה הרופה, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא לגבי עגלה הרופה. נאמר בתורה שנמצא מת מצווה ולא נודע מי הרגו, זקני העיר הקרובה אל החלל לוקחים עגלה ומורידים אותה אל נחל איתן ועורפים שם את ראשה ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. הכניסה, אם הכניס עגלה ערופה לרווקה, לצמת בקר שקושרים בו שתיים או שלוש פרות כדי שתינק מאימה, ותוך כדי העיניקה דשה העגלה את התבואה יחד עם חברותיה כשרה להיות עגלה ערופה, אף על פי שנאמר בעגלה ערופה, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לעובד בה, אשר לא משכה בעול. ועגלה זו נעשתה בעבודה, והטעם שהיא קשרה מפני שהיא הכניסה לצורכה כדי שתינוק ולא התכוון שתדוש, ואין זה נחשב שנעשתה בעבודה. אבל אם הכניסה בין הפרות בשעה שהן דשות בשביל שתינק וגם בשביל שתדוש, פסולה. מפני שהיא הכניסה גם לצורכו כדי שתדוש, וזה נחשב שנעשתה בעבודה. מוכיחה הגמרא והאחר, הרי באופן זה לצורכו ולצורכה היא, הוא הכניס את העגלה בין הפרות גם לצורך עצמו כדי שתדוש, וגם לצורך העגלה כדי שתינק. וקטני, ושנינו שהיא פסולה, כיוון שאנחנו מחשיבים הכנסתה זו כהכנסה לצורכו, ואם כן נפשוט מכאן שגם לגבי הוידה אסור לשטוח את הכסות לצורכו ולצורכה, כיוון שהוא נחשב כמשתמש לצורכו. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם אפשר לומר שמותר לשטוח את הכסות לצורכו ולצורכה, אבל שי ניאטם שונה הדין של עגלה ערופה דאמר קרא, משום שנאמר בפסוק לגבי עגלה ערופה בספר דברים פרק כ"א פסוק ג', אשר לא עובד בה מכל מקום, כלומר שאם התורה הייתה כותבת עבד, הייתי אומר שאין העגלה נפסלת, אלא אם עשה בעבודה. ואם הכניסה לצורכו ולצורכה, אין זה נחשב שעשה בעבודה, שהרי הכניסה גם לצורכה, אבל משמעות התיבה עובד היא שכל שנעשתה בעבודה ואפילו ממילא נפסלה, ולכן גם אם הכניסה לצורכו ולצורכה נפסלה, שהרי סוף סוף נעשתה בעבודה. מקשה הגמרא יחי, אם כך שכל שנעשתה בעבודה נפסלת, אפילו ברישה שהכניסה רק לצורכה, נעמי גם תיפסל. אף שלא הייתה כוונתו כדי שתדוש, שהרי סוף סוף נעשתה בעבודה. תרצת הגמרא, הדינים אלו ששנינו בברייתא לגבי עגלה ערופה, לא דמיה אלא לה, אינם דומים אלא לפרה אדומה, שגם בה נאמר הדין שהעבודה פוסלת בה, דתנן. שנינו במשנה, במסכת פרה פרק ב' משנה ד', וכן במסכת פסחים, בדף חבב עמוד ב', שכן עליה על פרה אדומה, אוף, כשירה, ואף על פי שנאמר בתורה בספר במדבר פרק י' פסוק ב', אשר לא עליה לעול, ומשמע שכל עול פוסל בה, מכל מקום אינה נפסלת בעליית העוף, כיוון שאין לה בעלים שום עניין ותועלת בעלייה הזו. ולכן אינה נחשבת עבודה, אבל אם עליה עליה זכר לבועלה פסולה, כיוון שנוח לבעלים בעלייה הזו שעל ידה הוא מעמיד ממנה ולדות. ואף שהפרה נפסלת על ידי כך וודאי לא נוח לו בזה, מכל מקום כיוון שאם נכשירנה יחפוץ בעליית הזכר, אין להכשירה משום כך. כך תוספות בדיבור המתחיל אף. וכמו שאין הפרה נפסלת אלא אם נוח לבעלים בעלייה הזו, כך בעגלה שהכניסה לרווקה, לא בשביל שתדוש אלא כדי שתינק ואין לו תועלת במה שהיא דשה, שהרי גם בלא דישתה התבואה נדשת על ידי הפרות האחרות, אינה נפסלת בכך, מה שאין כן בסיפה, שהכניסה גם כדי שתדוש, ודאי נוח לו בזה, ואף על פי שהכניסה גם לצורכה נפסלת, שהרי כשנוח לו בעבודתה נפסלת גם כשנעשתה בה עבודה ממילא. וראית הגמרא מה איתם, מה אתם לחלק אם נוח לבעלים, והם חפצים בדבר או שלא נוח להם ואינם חפצים בדבר? מבארת הגמרא כדי רב פאפה, הסבר הדבר הוא על פי מה שביאר רב פאפה את הפסוק שנאמר לגבי עגלה ערופה אשר לא עובד בה. דאמר רב פאפה, אי כתיב עובד, אם היה כתוב בפסוק עובד שמשמע, שגם אם נעשית המלאכה מעליה נפסלה בקרינן, וגם היינו קוראים עובד, כמו שהוא גם נכתב, הווה אמינא היינו אומרים שהדין הוא שעגלה ערופה נפסלת כל שנעשתה במלאכה, וכן פרה אדומה הייתה נפסלת בכל עלייה ואפילו ממילא. ואז היה הדין שגם אם עליה עליה עוף נפסלה. והיא כתיב אם היה כתוב עבד, שמשמע שעשה בעבודה בידיים בקרינן, וגם היינו קוראים את זה, הקרי היה כמו הכתיב עבד, והאמינה היינו אומרים שהדינו, שאין העגלה נפסלת עד העבד בה יהיו, עד שיעשה בה בעלים עבודה בידיים, וכן פרה אדומה לא הייתה נפסלת, אפילו אם עליה עליה זכר. אבל אשת דכתיב, עכשיו שכתוב בפסוק עבד, עין בית דלת, שמשמע שנפסלה רק אם עשה בעבודה בידיים בקרינן, ואנחנו קוראים את הפסוק עובד, שמשמע שגם אם נעשית בעבודה מעליה נפסלה, הרי זה בא ללמד דבעינן עובד דומי ידי עבד, שצריך שהמלאכה הנעשית מאליה תהיה דומה למלאכה שנעשית על ידי הבעלים, מה עבד דניח עלי? כמו שמלאכה נעשית על ידי הבעלים ודאי נעשית ברצון הבעלים, אף עובד דניח עלי, כך אינה עגלה נפסלת על ידי מלאכה נעשית מעליה, אלא אם נוח לבעלים במלאכה הזו. בפרה אדומה נלמדת מעגלה ערופה בגזרה שווה עול עול, כמבואר במסכת סוטה בדף מבב עמוד א', ולמאן דאמר שלא סובר את הגזירה הזו, מכל מקום, כמעט שעגלה ערופה ופרה אדומה שווים לגבי פסול עבודות ועול, שווים הם גם לגבי זה שצריך שיהיה נוח לבעלים. כך תוספות בדיבור המתחיל, אף. והטעם שרב פאפה אמר את דבריו על הדין של עליה לעוף, ולא על הדין של הכניסה לרווקה, זה משום שהכניסה לרווקה זו ברייתא, ולא עליה לעול, זו משנה במסכת פרה. כך תוספות בדיבור המתחיל, בשביל. אומרת הגמרא שנינו במשנה כלי כסף וכלי נחושת משתמש בהם לצורכן אבל לא לשוחקן. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא מוצא כלי עץ משתמש בהם בשביל שלא יירקבו. מצא כלי נחושת משתמש בהם בחמין וכל שכן בצונן אבל לא על ידי האור. כלומר שלא ייתן הכלי על האש מפני שמשחיקן שהוא שוחק על ידי האש את הכלי. מצא כלי כסף משתמש בהם בצונן אבל לא בחמין מפני שמשחירן. מצא מגריפות כלי עשוי לגרוף קירות עם כף. ולהפריד בין תאנים המודבקים זה לזה וקרדומות, משתמש בהם ברך לגרוף בהם דבר רך, אבל לא בקשה, לא לגרוף בהם דבר קשה מפני שמפחיתן, הם נפגמים על ידי זה. והכוונה, לעיצים רכים וקשים, אבל דברי מאכל גם כשהם קשים מותר לחותכם במגריפות וקרדומות, אומר תוספות רבינו פרט. מצא כלי זהב וכלי זכוכית לא ייגע בהם עד שיבוא אליהו ומוסיפה הברייתא, כדרך שאמרו שישתמש בכלים בעבידה, כך אמרו בפיקדון, כך ישתמש בכלים שהופקדו אצלו. שואלת הגמרא פיקדון מה יביד את הגבי? מדוע חייב הנפקד לטפל בכלים, הרי המפקיד עצמו יכול לשמור על חפציו שלא יתקלקלו. משיבה הגמרא אמר רב עדא בר חמא, אמר רב ששת בשמו של רב ששת, מדובר בפיקדון שהלכו בעליהן למדינת הים ואינם יכולים לטפל בחפציהם. והרי זה כמו אבידה, ולכן אמרה הברייתא כיצד ישתמש בכל כלי. שנינו במשנה מצא סק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול, הרי זה לא ייטול, מבררת הגמרא מינה אני מילי מיניין, אנחנו יודעים דין זה, שדבר שאין דרכו ליטול פטור מהשבתו, מבררת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא ממה שכתבה התורה בספר דברים פרק כ"ב, פסוק א', לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, אנחנו למדים שיש פעמים שאתה מתעלם ויש פעמים שהיא אתה מתעלם. הכיצד, באילו אופנים מותר להתעלם? והלימוד הוא, ממה שנאמר והתעלמת בלשון חיוב ולא בלשון שלילה. אז הכיצד, באילו אופנים מותר להתעלם, היה המוצא כהן והיא האבידה נמצאת בבית הקברות, או שהיה זקן ואינה לפי כבודו לתרוח באבידה זו, וגם אם הייתה אבידה שלא לא היה תורח לקחת אותה. וכתב הרמב"ן שזקן הכוונה זקן בחוכמה ואינה לפי כבודו משום כבוד תורתו, אבל זקן או נכבד בעלמא אינו נפטר משום שאינה לפי כבודו. לכן כתב הריטב"א והוסיף שמי שחייב בשבת אבידה ואינו רוצה להשיב מפני כבודו, יכול לפטור עצמו רק אם ייתן לדמיה. אבל הרמב"ם הלכות גזלה ואבידה פרק י"א הלכה י"ג כתב שגם זקן מכובד פטור מהשבת אבידה כשאינה לפי כבודו, וכן כתב הר"ן. אז אם כן, אם היה המוצא כהן והיא אבידה נמצאת בבית הקברות, או שהיה זקן ואינה לפי כבודו לתרוח באבידה זו, וגם אם הייתה אבידה שלו לא היה תורח לקחת אותה, או שהייתה מלאכה שלו מרובה משל חברו, שבזמן שהוא יתרח בהשבת האבידה הוא מסתכר יותר משווי האבידה, לכך נאמר והתעלמת מהם. שואלת הגמרא, למה היא צריך קרא? לאיזה אופן נצרח הפסוק והתעלמת? ללמדנו שמותר להתעלם. אילה, אם האם נאמר שהוא נצרח לכהן ובבית הקברות, פשיטה שמותר להתעלם ואין צריך לזה פסוק. שהרי היי החיוב להשיב את האבידה זו מצוות עשה, שנאמר השף תשיבם לאחיך. והי האיסור של כהן להתאמה למיתים הוא איסור לא תעשה ועשה, שנאמר בספר ויקרא פרק חפה לפסוק א', לנפש לא יתאמה בעמיו. ונאמר גם כן בספר ויקרא פרק חפה לפסוק ו', קדושים יהיו לאלוקיהם. והדין הוא שלא את יעשה, ודחי את לא תעשה ועשה. אין מצוות עשה דוחה לא תעשה ועשה, ואם כן, אין העשה של השבת אבידה דוחה את האיסור להתאמה למיתים. בטור, ועוד סיבה שפשוט שמצוות השבת אבידה אינה דוחה את האיסור להתאמה למיתים, שהרי לא דחין הניסור המקמה ממונה, לא דוחים איסור משום הפסד ממון, ואף כאן אין האיסור להתאמה למיתים נדחה מפני הצלת ממונו של בעל האבידה. שאין עשה דוחה לא תעשה רק אם חייבים לקיים את העשה. כמבואר במסכת כתובות בדף מ' עמוד א', אם אמר בעל האבידה שאינו רוצה את אבידתו, הרי הוא פטור מהשבה, וכל שכן כאן, שאם בעל האבידה היה כהן, היה אסור לו להתאמה בשביל אבידתו, אם כן, חייב בעל האבידה לוותר על אבידתו, כדי שלא יצטרך הכהן להתאמה בשבילה, שהרי שניהם חייבים בכבודו של מקום, כך מסביר הרמב"ן. אלא ואם נאמר שהפסוק והתעלמת נצרך למקרה שהמלאכה שלו מרובה משל חברו, יהיה קשה, שמדי רב יהודה אמר רב, מה שאמר רב יהודה בשמו של רב, נפקה. דין זה נלמד כבר ממה שאמר רב יהודה בשם רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לקמן בדף למד ג' עמוד א', וכן במסכת סנהדרין בדף סמך ד', ממה שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק ד', אפס, כי לא יהיה בך אביון, ממה שנאמר לא יהיה בך, אנחנו למדים שאדם צריך להיזהר שלא יבוא לידי עניות, ולומדים מכך ששלך קודם לשל כל אדם, שאם עבדה לו אבידה והוא צריך להתעסק בחיפוש אבידתו, אינו מחויב באותו הזמן להתעסק בהשבת אבידת חברו, מכאן יש ללמוד שאין לו להפסיד את דמי מלאכתו כשהיא שווה יותר מאבידת חברו, ואין צריך לזה את המיעוט של והתעלמת. ישבת הגמרא אלא המיעוט של והתעלמת נצרך רק לזקן ואינו לפי כבודו, ואגב כך נכתבו בברייתא שאר האופנים. מביאה הגמרא אופנים שזקן ואינו לפי כבודו מחויב להשיב את האבידה. אמר רבא, זקן שראה בהמה שאינה לפי כבודו להחזירה, אף שהדין שפטור מלהתעסק בה היא מקישה, דחפה במקל והזיזה ממקומה, וכתב הרמ"ח שהוא הדין אם היא ניגע בקול או שזרק לצרור ועקרה יד ורגל, חייב בה חייב להחזירה לבעליה. שכיוון שהתחיל במצוות השבה, התחייב בהשבה גמורה. מביאה הגמרא אופן נוסף שזקן מתחייב בהשבה. אביי אביה תפקמי דרבא, אביי ישב לפני רבא, חזה לאנך, איזי דקיימו, ראה איזים עומדים. שקל קלה ושדה בהו, לקח גוש אפר והשליך עליהם, אמר לי רבא לאביי, התחייבת בהו, התחייבת בהשבתם, קומה אדרינו, לך החזירם, אף שהשבתם לא הייתה לפי כבודו של אביי. וביאר המאירי שהגמרא חידשה במעשה הזה שאף שהבאי לא התכוון להתחיל להשיבן לבעליהם, כיוון שהתחיל להשיבם אל הדרך, הרי זה נחשב כשהתחיל במצווה ומתחייב בהשבה. ובייר המאירי שזו הכוונה במילים, איזה דקאימו שהיו עומדות על מקום אחד ורצה הבאי להדריכן ללכת. ממשיכה הגמרא לדון בדין זקן ואינו לפי כבודו. איבאי לו הסתפקו חכמי הגמרא, זקן שדרכו להחזיר אבידה בשדה, כיוון שאין מצויים שם אנשים שרואים אותו ואינו מתבייש להתעסק בה, ואין דרכו להחזיר בעיר, כיוון שהוא מתבייש מהאנשים המצויים שם וראה אבידה בשדה, מהו? האם הוא חייב להחזיר את האבידה? בצדדי הספק, מי אמרינן? האם אומרים אנו השבה מעל יבינן, שהתורה מחייבת השבה מעולה, כלומר שהוידה תגיע ליד הבעלים, וכמן דלף דרכי שאין דרכו של אותו זקן להחזיר הוידה בעיר, ממילא אינו יכול להביא את הוידה לבעליה, ובאופן זה שאינו יכול לקיים את חיוב ההשבה בשלימות, לא לחייב, לא יתחייב בהשבה גם בשדה, או דילמה או שמה בשדה מיית ודי חייב לי. מכל מקום בשדה הוא מחויב בהשבה, אף שאינו יכול לקיים את חיוב ההשבה בשלימותו. ואם כן, כיוון די חייב לבשדה, כיוון שהתחייב להשיבה כשהיא בשדה והוא מזיזה ממקומה, היא חייב לבעיר, ממילא הוא התחייב להחזירה גם בעיר, שהרי הוא כזקן שאינה לפי כבודו שהקישה. שהדין הוא שחייב להשיבה. מסיקה הגמרת תיקו יעמוד הספק במקומו, כלומר, הספק לא נפשט. וכתב הראש, יש פוסקים לחומרה שמחויב להחזיר בשדה, וממילא צריך להחזירה גם בעיר. וכך גם כותב הרמב"ם הלכות גזלה ועבידה, פרק י"א, הלכה י"ג. אבל הראש עצמו סובר, שכיוון שהתורה פטרה זקן, אסור לו לזלזל בתורתו, ובפשטות גם בשדה אינו צריך להחזיר, שהרי אם יחזיר בשדה, יתחייב להחזיר גם בעיר. אומרת הגמרא, דין נוסף בזקן ואינה לפי כבודו, אמר רב, הכל שבשלו מחזיר כל הוידה, שאילו הייתה שלו, היה מחזירה, ולא היה נמנע מכך משום כבודו בשל חברו נמי מחזיר, חייב להחזירה גם לחברו. וכן הדין לעניין פריקה וטעינה, הכל שבשלו פורק וטוען, כל מסע שאילו היה שלו היה פורקו ומטעינו על החמור, בשל חברו נמי פורק וטוען, חייב לפרוק ולטעון גם במסע חברו. הרואה את חמור חברו קורע תחת מסעו, חייב לסייע לבעלים לפרוק את המסע, שנאמר כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, וזוהי מצוות פריקה וחיוב טעינה, היינו שחייב לסייע לבעלים לטעון את המסע על החמור, שנאמר לו תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. אבל אם היה נמנע לפרוק ולטעון את מסעו משום שאינו לפי כבודו, פטור גם במסע של חברו. מביאה הגמרא מעשה הנוגע לדין זקן ואינה לפי כבודו, רבי ישמעאל בר רבי יוסי, אבי קאזיל באור חיה הולך בדרך, פגע באהוא גברא, פגש בו אדם דאבה דרי פתחה דאופי, שהיה נושא מסע של עיצים, ותבינה וכמתפח, הניח אותו אדם את העיצים, ועמד לנוח, אמר לי רבי ישמעאל בר רבי יוסי, דלי לי, אטען עליי את העיצים, אמר לי רבי ישמעאל בר רבי יוסי, כמה שווים העיצים, אמר לי פלגה דזוז, חצי זוז, יאהב לפלגה דזוזה, נתן לו רבי ישמעאל ברבי יוסי חצי זוז וקנה ממנו את העיצים כדי שלא יצטרך לטוענם עליו. ואף קרה, והפקיר את העיצים כדי שלא יקשלו בהם בני האדם בלא תגזול, עדר זכה בהו, חזר מי שהיה בעל העיצים וזכה בהם שוב מן ההפקר, עדר יאהב לפלגה זוזה ושוב נתן לו רבי ישמעאל ברבי יוסי חצי זוז וקנה ממנו את העיצים, ואף קרה, והפקיר את העיצים כדי שלא יקשלו בהם בני אדם בלא תגזול. וצריך לומר שהיו שם שלושה בני אדם, שהרי במסכת נדרים בדף מ"ה עמוד א' מבואר שצריך להפקיר בפני שלושה, אחד כדי שיזכה בה, ושניים שיעידו עליו. כך תוספות בדיבור המתחיל אף קרה. חז ידע וכמהדר למזכה באור. ראה רבי ישמעאל ברבי יוסי שרצונו של אותו אדם לזכות בעיצים שוב. אמר לי, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי לאותו אדם, לכולי על מה הפקרינו, לכל העולם הפקרתי אותם, ולך לא הפקרינו, אבל לך לא הפקרתי אותם ואין לך רשות לקחתם. וכותב הריטב"א שאף שלא אמר כן בשעה שהפקיר, אלא קודם הפקיר בסתם לכל העולם, יכול לומר כן כל זמן שלא זכה בו אדם, שהרי יכול לחזור בו עד שלושה ימים. מקשה הגמרא ומיה והפקר כי אי גבנה, וכי הפקר חל באופן כזה שלא מופקר לכולם, באתנן שנינו במשנה במסרת פאה, פרק ו' משנה א', בית שמאי אומרים, הפקר לעניים, המפקיר חפץ לעניים בלבד, הרי זה הפקר, ובית הלל אומרים אינו הפקר עד שיהיה הפקר לעניים ולעשירים, כשמיטה, כמו שמצינו בפירות שמיטה, שהם הפקר לכולם, וכיוון שהעיצים אלו אינם מופקרים לכולם, לא חלה הפקר? ותרץ את הגמרא, אלא צריך לומר שרבי ישמעאל ברבי יוסי לכולי על מה הפקירינו, הפקיר את העיצים לכל העולם, גם לאותו אדם. ומה שאמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי שאינו מפקיר עבורו, במילתא דעלמא ודאוקמא, לא היה אלא לדחותו בדברים כדי שלא ישוב ויזכה בהם. שואל את הגמרא, ורבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו אבא, ואם כן היה פטור מלטעון לאותו אדם, ומדוע הוא צריך לקנות ממנו את העיצים? משיבה הגמרא, רבי ישמעאל ברבי יוסי לפני משורת הדין הוא דעבד, עשה זאת לפני משורת הדין, אבל באמת מעיקר הדין הוא אכן היה פטור מלטעון לאותו אדם. וכתב הראש שאסור לתלמיד חכם להחמיר על עצמו ולהשיב אבידה משום שהוא מזלזל בתורתו, והרוצה לעשות לפני משורת הדין, ייתן דמיו כמו שעשה רבי ישמעאל. ומבארת הגמרא את המקור שיש מעלה לעשות לפני משורת הדין, נתני רב יוסף, שנה רב יוסף על הפסוק בספר שמות פרק חי, פסוק חף. יזרת את הם, את החוקים ואת התורות, והודעת עליהם את הדרך ילכו בה. ואת המעשה אשר יעשון, והודעת להם, זה בית חייהם, שילמדו אומנות כדי שיתפרנסו ממנה. כך פירש רשי והוסיף שאי אפשר לומר שכוונת הברייתא לתלמוד תורה, שהרי תלמוד תורה נאמרה בתחילת הפסוק את החוקים ואת התורות. אמנם רשי במסכת בבא קמא בדף ק' פירש הכוונה לתלמוד תורה וכתב הפני יהושע, שאין לומר שהכוונה לתלמוד תורה, שהרי כבר נאמר בתחילת הפסוק הדבר. וכן ודאי שאין כוונת הפסוק על אומנות בלבד שהוא חיי שעה, אלא הכוונה היא שאף שעוסקים בתלמוד תורה, מכל מקום לא יתבטלו לגמרי מן האומנות. כנאמר במסכת אבות פרק ב' משנה ב' כל תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה. את הדרך זו גמילות חסדים. ילכו זה ביקור חולים, בא זו קבורה, ואת המעשה זה הדין, אשר יעשון זו לפני משורת הדין. מבארת הגמרא את הברייתא, אמר מר שנינו בברייתא ילכו זה ביקור חולים, מקשה הגמרא היינו גמילות חסדים, הרי ביקור חולים הוא בכלל גמילות חסדים וחיוב גמילות חסדים, כבר למדנו מהמילים את הדרך. מדוע צריך לימוד מיוחד בפסוק לביקור חולים? את הרצת הגמרא דרשה זו לא נצרכה אלא לבן גילו. הלימוד נצרך לרבות חיוב ביקור חולים גם אצל בן מזלו, שנולד באותה שעה של החולה ונולדו במזל אחד. דאמר מר שהראשנינו במסכת נדרים בדף למיטת עמוד ב' שהמבקר חולה שהוא בן גילו נוטל מהחולה אחד מ-60 בכל יום. ואפילו אחי ואף על פי שהמבקר נוטל לעצמו מעט החולי מבא אלה למיזה לגבי, הוא צריך ללכת לבקרו. ואינו ככל גמילות חסדים, שהרי בסתם גמילות חסדים אין נזק לעושה החסד, והחידוש הוא שאף שהוא נוטל מקצת החולי חייב ללכת לבקרו, כיוון שמיעוט זה בטל. ממשיכה הגמרא ומפרשת בה, זו קבורה, מקשה הגמרא היינו גמילות חסדים, הרי קבורת המת היא בכלל גמילות חסדים וחיוב גמילות חסדים, כבר למדנו מהמילים את הדרך, ומדוע צריך לימוד מיוחד בפסוק לקבורה? מתרצת הגמרא, דרשה זו לא נצרכה אלא לרבות, שגם זקן ואינו לפי כבודו להתעסק בקבורת המת חייב להתעסק בקבורה. אשר יעשון זו לפני משורת הדין, דאמר רבי יוחנן לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה, מקשה הגמרא, אלא דין המדמיגזתא לדיינינו, וכי ידונו שלא כדין תורה אלא כדיינים הדנים על ידי איסורים ובחוזקה, כלומר מה החיסרון במה שדנו דיניהם כדין תורה? תרצת הגמרא, אלא אם האמור כך לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו ולא עשו לפני משורת הדין. ואף שבמסכת יומא בדפתי עמוד ב' מבואר טעם אחר מדוע חרבה ירושלים מפני שנאת חינם, צריך לומר ששני הדברים גרמו לחורבן ירושלים. שנאת חינם ושלא נהגו לפני משורת הדין. כך תוספות בדיבור המתחיל לא חרבה ירושלים. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדף כ"ט במסכת בבא מציע עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, שומר אבידה בנגנבה או נאבדה, מה הדין? שאלה שנייה, שומר דמי אבידה ובאו בעלים קודם שהוציאם לרבי יוסף לפי רבי טרפון, האם חייב להחזיר את אותם המאות עצמם? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, לרבי יוסף, במה חולקים רבי עקיבא ורבי טרפון במשנתנו? שאלה רביעית, המוצא מאות שחייב להכריז עליהם, האם יכול להשתמש בהם ומדוע? שאלה חמישית, המוצא תפילין, האם יכול להשתמש בהם ומדוע? ושאלה האחרונה, לדף חפתה, אתה רוצה לאבד ממונו, מה יעשה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה, בעת תלמוד תורתנו, בדף חפתה. במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום. ותהיה המשנה, גם היא לעילוי נשמה, עילוי נשמותיהם של חיילי ישראל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה. עם שער צדיקי עולם.
ויבוא למקרא ולמשנה ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
מוכזים עלו במסכת נדרים פרק י' משנה ד'. כפי שנתבהר במשניות הקודמות, יכול אב להפר נדרי ביתו כשהיא נערה מאורסה בשיתוף עם הארוס, אבל לאחר נשואה אינה יכול להפר נדריה, שכן כבר אינה בבית אביה. מביאה המשנה מן הכתוב שנהגו בגלל הדין הזה. אומרת המשנה, דרך תלמידי חכמים בנערה עומדת להינשא היא, שעד שלא הייתה ביתו יוצאה מאצלו, כלומר קודם שתייצא מרשותו כדי להינשא, היה אביה אומר לכל הנדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרים, משום שלאחר נשואה לא יוכל להפר אותם, וכן הבא להרוס עד שלא תיכנס לרוסתו לרשותו בנישואין, היה אומר לה, כל הנדרים שנדרת בזמן שהיית רוסה עד שלא תיכנסי לרשותי הרי הן מופרים, משום שמשתיכנס לרשותו אינו יכול להפר נדרים אלו. מסכת נדרים פרק י' משנה ה', הרוסה בוגרת שאין אביה מפר נדריה שבעלה תבעה להינשא לו ששעתה אחרי כן 12 חודש שמאז ועלה חייב בעלה במזונותיה, וכן אלמנה שנתרסה בשעתה 30 יום לאחר שתבעו על להינשא, שאף היא אוכלת מכאן ואילך משל בעלה, רבי אליעזר אומר, הואיל וכבר יצא מרשות אביה לעניין נדרים ובעלה חייב במזונותיה יפר, יכולו להפר את נדריה לבדו כאילו כבר נשאה, וחכמים חולקים ואומרים, אין הבעל מפר נדרי אשתו לבדו, עד שתיכנס לרשותו, כלומר, רק לאחר הנישואין. זוהי המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חי באדר שני תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף כ"ט. במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. באבריות גוף ונאור המעלי וכל מיני דמיתה, מחר יום שישי, יוטט באדר שני תשפי דלת, ערב שבת קודש, פרשת צו ופרשת פרה, תשפי דלת. ונלמד כרגלינו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים ודפים למד ולמד א', במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי העולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.